טוב, בשיעורים הקודמים עסקנו ברוב בבית דין, רוב דאיתא ולאיתא קמן, אבל הדיון מתחיל בפסוק אחרי רבים להטות, רוב בבית דין. ראינו את דברי החינוך, שהחינוך מסביר למה הולכים אחרי הרוב, בגלל שבדרך כלל הרוב קובע. הסברתי שם למה לכאורה, זאת אומרת רבי שמעון שקופ שואל שלפי החינוך יוצא שרוב בבית דין זה רוב דלייתא קמן, בעוד שהגמרא בחולין אומרת שרוב בבית דין זה רוב דאיתא קמן. אז הסברתי שרוב בבית דין אמנם לא נמצא לפנינו, אבל מצד שני הוא לא מבוסס על אינדוקציה מדעית, כן, על הכללה ממדגם, ולכן אני חושב שיש בהחלט מקום לדמות אותו לרוב דאיתא קמן. אני רוצה עכשיו לעבור לנושאים שממש ככה נוגעים בליבת הימים הסוערים האלה בישראל, כן, אני מניח שגם מי שלא בישראל עוקב.
בצרפת גם כן,
הנושא בשאלה, מה?
בצרפת גם כן קורה דברים.
כן, כן, אנחנו קצת שומעים, למרות שגם פה יש הרבה סערות. בכל אופן, אני רוצה קצת לעסוק בשאלה של אפלטון לגבי שלטון הפילוסופים, כי אם, כמו שהחינוך אומר, הרוב בדרך כלל צודק, אז מתבקש לומר, אוקיי, אז אם ככה, אז בוא ניתן, בוא ניתן למי שיגיע להחלטה הכי טובה לקבל החלטות עבורנו. עכשיו, בדרך כלל זה הרוב, אבל החינוך בעצמו אמר שאם באמת אנחנו חותרים להחלטה הכי נכונה, אז ברגע שיש מיעוט חכמים ורוב פחות חכמים, אז ההיגיון אומר ללכת אחרי המיעוט, כי בסך הכל הרוב הוא לא עניין מהותי, אלא רק האמצעים להגיע לאמת. אז אם יש לי מיעוט חכמים, סביר יותר שהם יגיעו לאמת מאשר רוב הטיפשים או הפחות חכמים, ולכן מתבקשת השאלה של אפלטון. אמרתי שיש מחלוקות בראשונים ובאחרונים, באמת ברוב בבית דין, כאשר המיעוט הוא באופן ברור יותר חכם מהרוב, או יותר תלמיד חכם מהרוב, השאלה אם הולכים אחרי הרוב או אחרי המיעוט. אז פה אנחנו מגיעים באמת לשאלות של קבלת החלטות ציבוריות במדינה, בקהילה, בקבוצת אנשים שרוצה לקבל החלטות, שזה נושא של אפלטון והנושאים שבהם אנחנו עוסקים כאן היום בישראל. ולכאורה מתוך הניתוח שראינו לגבי בית דין והליכה אחר הרוב, מתבקשת השאלה האפלטונית, למה לא נלך אחרי החכמים גם אם הם מיעוט. לפני שאני נכנס קצת יותר, אני רוצה לחלק את שדה הדיון לשניים. כאשר מטפלים בסוג כזה של שאלה, אז צריך לטפל בשאלה א', האם באמת הרוב צודק, או המיעוט, מיעוט חכמים, רוב חכמים, והשאלה השנייה, גם אם הרוב צודק, האם זאת סיבה מספיקה כדי לומר שצריך לקבל את דעת הרוב, או להפך, אם המיעוט צודק, השאלה אם צריך לקבל את דעת המיעוט. ואני אתחיל עם השאלה הראשונה, האם באמת הרוב צודק? החינוך מניח שכן, החינוך מניח שבדרך כלל הרוב צודק, אבל כמו שאמרתי, החינוך בעצמו אומר שאם יש פערים ברמת החוכמה, גם תמיד חכם יותר גדול, אז גם אם הוא המיעוט, הוא בעצם זה שצודק. ואני רוצה קצת להתחיל לגעת בשאלה הזאת, האם באמת הרוב צודק או המיעוט צודק, או איך בדיוק להתייחס לעניין הזה. אז יש ב, אני אתחיל אולי בטענות, טענות של, שעולות בכל מיני ויכוחים, כן, דתיים חילוניים, ימין ושמאל, כל מיני דברים מן הסוג הזה. עולות הרבה פעמים טענות, תראה, רוב החכמים אצלנו, נגיד חילונים אומרים, רוב המשכילים אצלנו, רוב החכמים אצלנו, שמאלנים, הרבה פעמים נוטים לחשוב, לטעון את הטענה הזאת, רוב החכמים או רוב המשכילים נמצאים אצלנו. עכשיו, גם אם נניח שזה נכון, יש הרבה מקום כמובן לדון אם זה נכון, מה מגדיר חוכמה, מה היחס בין חוכמה לבין השכלה, זה בהחלט לא בהכרח הולך ביחד, כמו שכבר אמר מי שאמר, אני לא זוכר מי זה היה בדיוק, זה תמיד בורח לי, כן, יש שטויות כל כך גדולות שרק אקדמאים יכולים להגיד אותן. זאת אומרת, לפעמים זה ניתוק משכל ישר, השכלה. יש משהו בהשכלה שיכול לפעמים להטות אותך מהשכל הישר, אגב, גם בעולם התורה. זאת אומרת, יש לפעמים מצב שבו דווקא בגלל שאתה תלמיד חכם, יש לך שכל עקום. כי אתה יכול ליישב כל דבר, אתה יכול להסביר כל דבר, ובמובן מסוים דווקא המיומנות התורנית שלך מפריעה לך להגיע להחלטות עם שכל ישר. אז אני רוצה אותם קודם כל כאנקדוטה לעסוק רגע בשאלה הזאת. דבר ראשון, כשדנים בדיון כזה, צריך לבדוק, ואגב יש לזה מקורות הלכתיים לרוב, כן, בחושן משפט בסימן קפה, מובא שמה, שבכל שאלה הלכתית באופן עקרוני, אמורים ללכת אחרי רוב הפוסקים. גם אם זה לא בית דין, החלטה של בית דין מוגדר, אלא בשאלה הלכתית כללית, צריך, תיאורטית, צריך לסרוק את דעות הפוסקים, וההלכה היא כמו הרוב. ככה, רמ"א מזכיר את זה, והש"ח מעריך בזה יותר וכו'. אבל, העירו על זה כבר כמה אחרונים, החזון איש ועוד, שההליכה אחר הרוב מחייבת במקום שבו הרוב והמיעוט מנהלים דיון. זאת אומרת, אם הם יושבים בפורום אחד, כל אחד מעלה את טיעונה, ואחרים שומעים את זה, דנים בזה, או שמשתכנעים או שלא משתכנעים, בסוף בסוף עושים הצבעה, ככה זה מתנהל בבית דין. כשמתנהל בבית דין, אז קודם כל מעלים את הטיעונים השונים, כל אחד מצדיק את הטיעונים שלו, ובית דין בנפשות מתחילים מהקטן, אבל לא משנה, מתחילים מהקטן או מהגדול, אבל קודם כל מעלים את הנימוקים, ברמב"ם יש אפילו דיון, תיאור יותר מפורט, איך יש בעצם שני סבבים, קודם כל טיעונים, ואז דנים בטיעונים האלה, כל אחד מעלה את הטיעונים, ואז עושים עוד סבב של הצבעה. אוקיי, אחרי ששמעת את כולם, מה אתה חושב? אז לכן, גם כשאנחנו מסתכלים על בית דין, זה לא נכון שאוטומטית הולכים אחרי הרוב. הולכים אחרי הרוב רק בגלל שקדם לזה סבב של בירור וליבון. ולכן אומר החזון איש שהאמירה שצריך ללכת אחרי רוב הפוסקים אולי תיאורטית היא נכונה, אבל מעשית היא לא נכונה. כן, והחזון איש כמובן הוא הראשון שצריך להגיד את זה, כי הוא הרבה פעמים הולך נגד רוב הפוסקים. ולכן הוא צריך להסביר את התפיסה שלו, ומה שהוא בעצם טוען זה שבדרך כלל הפוסקים לא דנו אחד עם השני. עכשיו במובן מסוים, הכלל שמופיע כבר בגמרא, שההלכה כבתרה, מהבאי ורב המקובל לומר שזה הלכה כבתרה, מבוסס על זה שהאחרונים, כן, ההלכה כמו האחרון יותר, מבוסס על זה שהאחרון ראה את דברי הראשון, והראשון כמובן לא היה יכול לראות את מה שהאחרון אמר. אז יש יתרון מובנה לאחרון, למרות שההנחה היא שיש ירידת הדורות, זאת אומרת שהראשון היה גדול יותר. אבל כיוון שהאחרון ראה את מה שהראשון אמר, ועדיין החליט לא לפסוק כמותו, אז יש לו יתרון. אז כבר כאן אנחנו רואים את החשיבות של ההידיינות ההדדית. זאת אומרת, כאשר יש שני פוסקים שמתווכחים, והראשון הוא יותר חכם, ועדיין אנחנו פוסקים כמו השני. למה? כי הוא ראה את דברי הראשון, ובכל זאת החליט שהוא לא מסכים איתו. יכול להיות שאם הראשון היה רואה את דברי השני, היה גם מסכים איתו. ולכן זה שהראשון יותר חכם, זה לא אומר שאוטומטית צריך להיות הלכה כמותו. זה השאלה, האם הוא שקל שמע את השיקול, את הטיעונים, ושקל ברצינות את הטיעונים שהצד הנגדי גם יהיו פחות חכם. ואם גם הפחות חכם צודק. ולכן מי ששקל את הטיעונים לכל הצדדים וגיבש החלטה, גם אם הוא פחות חכם, יש לו יתרון על מי שיותר חכם, אבל לא שמע את כל הטיעונים, או שלא שוקל אותם כמו שצריך וכו'. בהקשר הזה, אני חושב שמעניין לראות את הסוגיה, דיברנו על זה בעבר, בדיוק על האלו ואלו, דיברנו על זה במחלוקת בית שמאי ובית הלל, הגמרא בעירובין שמביאה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, והגמרא אומרת שכן, שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, לא הצליחו להגיע להכרעה, ויצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. אז זה המקור שמחלוקת בית שמאי ובית הלל, הלכה כבית הלל. אז הגמרא בהמשך שואלת, למה באמת? למה בת הקול הכריעה הלכה כמו בית הלל? אז הגמרא אומרת, מפני שנוחי נפש והענבים היו, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. בתפיסה הפשוטה, כשקוראים את הגמרא, אז יש איזושהי נטייה למפרשים לומר, שפסקו כמו בית הלל, למרות שבית שמאי היו הרי, כן, תוספות, אולי אני אקדים עוד משפט, תוספות טוענים, שזה לא תוספות, זה גמרא ביבמות בעצם, שבית שמאי היו מחדדי תפי, בית שמאי היו חריפים יותר. מבית הלל. כן, בית הלל היו רבים יותר, בית שמאי היו חריפים יותר. ואז בעצם בית שמאי אומרים, נכון שאנחנו מיעוט, אבל אנחנו מיעוט של יותר, יותר חכמים. וזה, בזה מיישבים את ה... יש אחרונים שמיישבים את השאלה, למה באמת בית הלל ובית שמאי לא עשו הצבעה, אם בית הלל היו רבים יותר, אחרי רבים לטות. למה שנתיים ומחצה הם התווכו ולא הצליחו להגיע להכרעה? כשלא מצליחים להגיע להכרעה, עושים הצבעה. אז הטענה היא שזה לא יעזור, ויש הוויכוח של בית שמאי ובית הלל נסב גם על השאלה של איך עושים את ההצבעה. כיוון שבית שמאי טוענים שגם אחרי ההצבעה, למרות שהם היו במיעוט, אבל הם רוב החוכמה, גם אם לא רוב האנשים. הם רוב החוכמה, כמו שאמרתי, רוב הראשים ולא רוב הרגליים. לא סופרים רגליים, סופרים ראשים. אז בית הלל היו רוב הרגליים, זה נכון. הבית שמאי אומרים, אחרי רבים להטות הכוונה, הולכים אחרי רוב החוכמה, לא רוב האנשים, אכפת לי רוב האנשים, כמו שהחינוך אמר, כן? אם יהיו בורים אפילו במספר כיוצאי מצרים, הם לא יכולים להכריע קט מועטת של חכמים. לכן לא הייתה אופציה של לעשות הצבעה ולהכריע לפי הכלל שאחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות, איזה רבים? רוב האנשים או רוב החוכמה. אוקיי? זאת בעצם הדילמה, ולכן הם היו תקועים. ברגע שהם היו תקועים, אז הם היו צריכים להיזקק לבת קול, שאמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. בזה גם מיושב למה מה ששואלים, תוספות שואל, למה, תוספות אחר, כן? שואל, למה הלכו אחרי הבת קול? הרי לא בשמיים היא. איך הולכים אחרי הבת קול? אז הוא מעלה שם כמה אפשרויות, אולי זה לפני הכלל של, לפני המחלוקת של תנור של הכנאי, עוד לא יצאה עיקרון הזה שאחרי רבים להטות, או שחולקים על רבי יהושע, וסוברים שכן בשמיים יהיו, לא משנה, כל מיני דברים מהסוג הזה, תירוצים דחוקים כולם. אני חושב שהתירוץ הפשוט ביותר, הוא פשוט תירוץ אחר, יש שם איזה שלושה תירוצים בתוספות האלה. התירוץ הפשוט ביותר, הוא שאחרי רבים להטות פירוש הדבר, סליחה, לא בשמיים היא, פירוש הדבר, שגם אם יוצאת בת קול מהשמיים, אתה אמור להתנהל לפי ההיגיון ההלכתי, השכל הישר וכללי ההלכה. כך מקבלים החלטות. ולא יעזור לך להביא ראיות מהבת קול בשמיים, כמו אליעזר, כן, רבי אליעזר, שבת קול יצאה בתנור של הכנאי, כן, שבת קול יצאה ואמרה, מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום, וכל האותות והמופתים שהוא עשה שם, כותלי בית המדרש והמת המים וכל הדברים מהסוג הזה, והחכמים אחרים לא התרשמו. למה? כי היה להם טיעונים, ורבי אליעזר לא ענה להם לטיעונים, או לפחות לא שכנע אותם בתשובות שלו, ולכן הם לא התרגשו מהבת קול, כי לא בשמיים. עכשיו, זה כמובן אפשרי, כאשר אתה יכול להכריע את המחלוקת לפי כללי ההלכה. ההיגיון, המקורות התורניים, ההיגיון וכללי ההלכה. אם יש לך הכרעה כזאת, והבת קול אומרת לך משהו אחר, לא בשמיים היא. כי הכללים שלנו לפי ההלכה, זה מה שאמור להנחות אותנו. אבל מה קרה אצל בית שמאי ובית הלל? ראינו שאצל בית שמאי ובית הלל אי אפשר היה להגיע להכרעה על פי כללי ההלכה, כי המחלוקת נסבה גם על כללי ההכרעה עצמם. בסדר, אחרי רבים נעתות, נעשה הצבעה, אבל גם על תוצאות ההצבעה יש ויכוח, האם הולכים אחרי המיעוט שהיה חריף יותר, או אחרי הרוב שהיה חריף פחות. נו, אז איך מכריעים את הוויכוח הזה? מה תגיד, אחרי רבים נעתות, נעשה גם על זה הצבעה. וגם על ההצבעה הזאת התעורר אותו ויכוח. אז לא הייתה שם דרך הלכתית לקבל החלטה. אז מה שייך להגיד לא בשמיים היא. אתה אומר לא בשמיים היא, אתה אומר, יש לך דרך הלכתית, תכריע לפי זה. והבתקון לא יכולה להוציא מכללי ההלכה, או מההיגיון ההלכתי. אבל אם אין לך דרך להכריע, אתה תקוע. אז ברור שאם יוצאת בת קול ואומרת הלכה כמו בית הלל, אנחנו נלך כמותה. זה נראה לי הסבר כל כך פשוט שאני בכלל לא מבין את את הצורך בכל מיני דחוקים מה שתוספות נזקק להם שם. בכל אופן, אבל לענייננו, זה היה הרקע כנראה למחלוקת בית שמאי ובית הלל. עכשיו בואו נבדוק רגע את ההכרעה. מה אמרה בת קול? הלכה כבית הלל. והגמרא הסבירה בגלל שענבים נוחי נפש והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. גם בעניין הזה יש שתי צורות לקרוא את זה. צורה אחת לקרוא את זה, זה לומר שזה בעצם פרס על התנהגות טובה. זאת אומרת, בית שמאי ובית הלל התווכחו, אין לנו דרך לדעת מי צודק, הרי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בת קול עצמה אמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מה פירוש הלכה כבית הלל? אם שניהם צודקים, אז מה זה הלכה כבית הלל? כנראה ההלכה לא משקפת את האמת. אלא שניהם צודקים, מבחינת האמת שניהם צודקים, מן איזשהו סוג של פלורליזם הלכתי, ריבוי אמיתות הלכתיות, אבל הלכה אנחנו צריכים איכשהו להכריע, אז בואו נכריע את ההלכה משיקולים צדדיים. בית הלל מתנהגים מאוד יפה, מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם, הם ענבים, אז משיקולים חינוכיים נפסוק הלכה כבית הלל, כי כך מחנך את הציבור טוב יותר, לא כי בית הלל צודקים, בית שמאי צודקים, כי הם חריפים יותר. אבל אנחנו, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אנחנו יכולים לפסוק הלכה לא לפי קריטריונים של אמת, כי באמת שניהם צודקים, אז נפסוק הלכה לפי איזשהו כלל צדדי, שיקול חינוכי כזה או אחר. זאת קריאה אחת. זה מה שקראתי הקריאה הפלורליסטית. דיברתי על זה כבר בעבר, אפילו אולי יותר מפעם אחת. זה מה שנקרא הקריאה הפלורליסטית. אבל יש קריאה מוניסטית. קריאה מוניסטית אומרת שיש אמת הלכתית אחת. כשכתוב אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכוונה אף אחד לא מדבר שטויות, הנימוקים נכונים, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, יש אמת הלכתית אחת, לא שניהם צודקים. אז מה פירוש, כן, אז זה אלו ואלו דברי אלוהים, אז מה, איך קוראים את ההנמקה לזה שההלכה כבית הלל? ההנמקה צריכה עכשיו להסביר לי למה בית הלל צודקים. עכשיו זה כבר לא, אי אפשר להסתפק בהסבר, כי יש לנו שיקול חינוכי. אנחנו רוצים לחנך את הציבור להתנהג יפה, כי פה אנחנו מדברים, מזהים את ההלכה עם האמת. אנחנו פוסקים הלכה, אז להנחתנו, להערכתנו, זאת האמת ההלכתית. אנחנו לא פוסקים סתם בהנחה ששני הצדדים צודקים, לא שני הצדדים צודקים. אם פסקו כבית הלל, כנראה שבית הלל צודקים. איך קוראים את ההנמקה של הגמרא בקריאה הזאת, שהגמרא באה להסביר לא למה פסקו כבית הלל, אלא למה בית הלל צודקים. אז זה רבי יוסף קארו בכללי הגמרא, והוא מסביר, או ככה נראה, לשון קצת סתומה אצלו, אבל ככה נראה שהוא מתכוון לומר, שאם בית הלל הקדימו את דברי בית שמאי לדבריהם, אז הם כנראה צודקים. לא בגלל שזאת התנהגות טובה, ובגלל שיקולים חינוכיים, אני פוסק הלכה כבית הלל, כדי שכולם יתייחסו בנימוס אחד לשני. לא. אלא בית הלל נקטו במתודה, שהביאה אותם קרוב יותר לאמת ההלכתית. אני פוסק מותם כי הם צודקים, למרות שהם פחות חריפים מבית שמאי. אז מה, אבל הם מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. לפני שהם מגבשים עמדה, הם שומעים את הטיעונים שמעלים בית שמאי, שוקלים אותם ומחליטים, או שהם מסכימים או שהם לא מסכימים, ורק אחר כך הם מגבשים עמדה. במצב כזה, בדיוק מה שראינו קודם, במצב כזה, למרות שבית שמאי היו חריפים יותר, הלכה כבית הלל כי הם צודקים, לא כפרס על התנהגות טובה. אפילו שהם פחות חריפים, המתודה שלהם מפצה על זה שהם פחות חריפים. והם יגיעו לתוצאות טובות יותר, צודקות יותר, למרות שהם פחות חריפים. זה בדיוק מקביל למה שאמר החזון איש, שהולכים אחרי הרוב אם הייתה הידיינות. אבל אם לא הייתה התדיינות, אז אין הרבה משמעות לרוב, אז תלך אחרי מי שאתה חושב שצודק, גם אם הוא המיעוט. למה? כי ברור, או הלכה כבטרה, מה שראינו, כי ברור שההתדיינות נותנת פקטור נוסף מעבר לכישרון שיש לך. יתרה כישרון, יש לך ידע תורני, מיומנות תורנית, מצוין, זה נותן לך יתרונות. אבל שמיעת הטיעונים של הצד שכנגד, וקבלת החלטה אחרי ששמעת את הטיעונים ההם, זה פקטור מאוד חשוב. אם זה לא קרה, לא ברור עד כמה הרוב באמת יותר צודק מהמיעוט. אחרי שכולם שמעו את הטיעונים של כולם, כנראה שהרוב יהיה צודק יותר מהמיעוט. אם הם לא שמעו, אומר חזון איש, אז אין דין ללכת אחר הרוב. ולכן הוא בעצם חולק, לפחות במישור המעשי, הוא חולק על השח שם ועל הרמה, שאומרים שגם בהלכות, בפסיקת הלכה רגילה, צריך ללכת אחרי רוב הפוסקים, כי הפוסקים לא התדיינו אחד עם השני.
הרב, 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 משמע ממה שאתה אומר, שכאילו בית שמאי לא התייחסו בכלל לדבריהם של בית הלל.
לא התייחסו ברצינות. אני חושב שחלק מהסיבה לזה, בגלל שהם היו חריפים. הם קצת זלזלו כנראה בבית הלל. אנחנו גאונים, חריפים, מה שהם אומרים, אני כבר, מה שאני שכחתי, הם עוד לא למדו. ואז אתה לא מתייחס ברצינות לאדם כזה. אתה לא מתייחס ברצינות לאדם כזה, גם אם אתה שומע ברוב נימוס את הטיעונים שלו, לא יעזור לך הנימוס. אתה חייב להקשיב באמת, ולשקול באמת את האפשרות שלהם. גם אם הם פחות חריפים, יכול להיות שהם עלו על משהו שלא חשבת. ואם הם כפחות חריפים, שמעו ברצינות את מה שאתה אומר, ובכל זאת לא קיבלו, וגם הם יודעים שאתה יותר חריף. כן, ההנחה שעל זה לא היה ויכוח. אז כנראה שהם עלו על משהו, תקשיב להם טוב. אם אתה לא מקשיב להם טוב ושוקל ברצינות את מה שהם אומרים, לא תהיה הלכה כמותך, אפילו שאתה חריף יותר. זה, כן, זה תמיד אני נזכר בהקשר הזה במגן אברהם המפורסם, כן, בקוף נון וב שם, באור החיים, שהוא מכניס שם בסימן הזה את כל ההלכות שהוא לא יודע איפה למקם. הוא אוסף כל מיני הלכות ברחבי השס, הוא לא יודע איפה למקם אותם, והוא מביא אותם שם, כן, השולחן ערוך שם זה אחר כך יצא לעסקיו, בסוף ילכות תפילת שחרית. שם סעיף אחד, ואחר כך יצא לעסקיו. כאילו, גמרת להתפלל, עכשיו תלך לעסקים שלך. מעניין למה השולחן ערוך כותב סעיף כזה, כאילו סעיף הלכתי. יש על זה כל מיני דרושים, לא בטוח שהם צודקים. בכל מקרה, המגן אברהם שם מביא הרבה מאוד הלכות, שאין קשר ביניהם, פשוט הוא ממקם שם את כל ההלכות שהוא לא מצא להם מקום. אחת ההלכות היא, וזה מופיע בגמרא, בשני מקומות, שמותר להגיד דברים שלך בשם אדם גדול, כי היחיד אלי קבלו ממני. כדי שיקבלו ממך. תגיד שאת זה אמר רב משה פיינשטיין, אוקיי? תתעלה באדם גדול כדי שיקבלו ממך. כן, הרוצה להיחנק, יתעלה באילן גבוה. זה לשון הגמרא. זאת אומרת, אז מותר לך לעשות את זה. כן, בהקשר הזה באמת, זה גם אסוציאציות קצת. אני נזכר תמיד בהקשר של... אולי אני אגיע לזה עוד רגע. אז המגן אברהם בעצם אומר שאתה יכול לשקר, להגיד את העמדה שלך או את הטיעון שלך בשם אדם גדול, כדי שיקבלו ממך. עכשיו, על פניו זה הרי דבר מופרך. אתה יכול להיות שוטה שבעולם, להגיד לאנשים, תראו, כך משה פיינשטיין אמר. משה פיינשטיין אמר, אז אנחנו כנראה נפעל כך. למרות שלא דובים ולא יער, משה פיינשטיין לא חלם להגיד את זה, זה סתם דעתך האידיוטית שלך. איך יכול להיות שמותר להכשיל אנשים בצורה כזאת? זאת הלכה מאוד בלתי סבירה. הטענה שלי שההלכה הזאת במגן אברהם מבוססת על ההנחה שגם אם נשמע דברים בשם אדם גדול, לא בהכרח נקבל. רק בגלל זה מותר לי להגיד דברים בשם אדם גדול. אם היינו מקבלים אוטומטית כי רב משה פיינשטיין אמר, אז ודאי שהיה אסור להגיד דבר כזה. עכשיו תשאלו, אז אם באמת לא מקבלים, אז בשביל מה כל השקר? אז כל מה שאני משקר זה כדי שיקבלו ממני. אבל גם אם אני אגיד את זה בשם רב משה פיינשטיין, הם לא יקבלו, אז מה טעם לשקר? התשובה היא, הם לא יקבלו, אבל הם ישקלו ברצינות. זאת אומרת, דברים שאומר רב משה פיינשטיין לא יזלזלו בהם, לא יזרקו אותם סתם ככה. במילים אחרות, בעצם ההנחיה הזאת של המגן אברהם מדברת לבן אדם שמרגיש שמזלזלים בו. הוא חושב שיש לו טיעון טוב, ומי שמולו כנראה תלמיד חכם גדול יותר, או לפחות ככה הוא חושב, אז הוא מזלזל בי, הוא לא שוקל ברצינות את מה שאני אומר, גם אם הוא שומע, אבל הוא לא מוכן לשקול ברצינות את מה שאני אומר. אז מה אני אעשה? אני אגיד לו, אתה יודע, אני קראתי את זה באיגרוס מוישה, הוא אמר את זה וזה הראיה שלו וכו' וכו'. אם משה פיינשטיין אמר, אני לא אקבל את זה רק כי משה פיינשטיין אמר, אבל ודאי שאני אשקול ברצינות את הטיעון הזה לפני שאני מגבש עמדה. ולכן מצוין עכשיו שמותר לשקר, כי כל מה שאני אעשה, אני רק אגרום למי שמולי לשקול ברצינות עוד שיקול. ודאי שהוא לא יכול להפסיד מזה. לכל היותר הוא יחליט בסוף לא לקבל את זה. אין בעיה. אבל לפחות כשהוא גיבש את העמדה שלו, הוא שקל ברצינות גם את הנימוק שלי. זה רק יכול לשפר את ההחלטה שלו. זה שקר קונסטרוקטיבי. אוקיי? ואני חושב שזה נראה לי פשוט. בלי זה לא שייך לפסוק את מה שהמגן אברהם פוסק, כשמותר לשקר. זה פשוט לא יעלה על הדעת דבר כזה. לכן נראה לי פשוט שמגן אברהם הזה הוא הראיה הכי גדולה לזה שלא צריך לקבל דברים שאומר אדם גדול. כן, ההקדמה של רב שמעון שקופ לשער יושר, שם בהקדמה הוא מביא את ה... גם על זה דיברתי פעם, הוא מביא את, את ה... הסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר, מתחילה בזה ש... ש... רבא בבר חנה מגיע שם ו... ורבא או רב חיסדה, לא זוכר מי זה היה שם,
רב נונה, רב נונה, לא?
רב חיסדה נדמה לי, אומר לו, שמע, לא, הפסדת, היה דיון מרתק בבית המדרש, אומר לו, מה היה שם? אז הוא אומר לו, סליחה, אז הוא סיפר לו מה שהיה, זה נהנה וזה לא חסר, הוא אומר לו, זה משנה מפורשת. אתם בלבלים את המוח, מפלפלים, זה משנה מפורשת, יכולתי לפשוט את זה ממשנה. אז הוא אומר לו, מה הראיה? היה עמום, כל הבית מדרש סוער, זה דיון מרתק, יש משנה מפורשת שאומרת את המסקנה. אז הוא אומר לו, לכי תשמש לי. זאת אומרת, קודם תשמש אותי ואז אני אגיד לך. כן, אז הוא שימש אותו, ואז הוא אמר לו איזשהו ראיה מהמשנה, ראיה אגב מאוד מוזרה, רבה מיד קופץ, זאת אומרת, זה מין ראיה הזאת, זה טיפשי לחלוטין, בן אדם לא שם לב שהוא מדבר שטויות, רבה ממש אומר שם מילות זלזול גדולות ברמי בר חמה, והטענה, השאלה, למה באמת רמי בר חמה ביקש מרב חיסדה שישמש אותו? לפני שהוא אומר לו את הראייה שלו. והתשובה שלי, או של שמעון שקופ בעצם, לא שלי, זה אותו דבר מה שאמרתי קודם. כאשר רמי בר חמה עומד להגיד לו את הראייה, רמי בר חמה גם יודע שהראייה הזאת היא ראייה בעייתית. היא ראייה שבמבט ראשון נראית ממש טיפשית. זה ממש נראה טיפשי, על פניו זה נראה הזוי. לא רוצה להיכנס פשוט לסוגיה, אז אני לא נכנס לפרטים. זה נראה הזוי, זה לא מתחיל. רמי בר חמה יודע את זה, אבל הוא גם יודע שהוא צודק, או לפחות ככה הוא חושב. אבל בשביל להבין שהוא צודק, אתה צריך לחשוב פעמיים. במושכל ראשון זה נראה שהוא מדבר שטויות. אז לכן הוא אומר לרב חיסדה שישמש אותו. למה? אם רב חיסדה משמש אותו, אז ברור שהוא מייחס חשיבות למה שהוא אומר, הוא מעריך אותו. אם הוא מעריך אותי, אז גם אם הוא ישמע ממני משהו שנשמע לו כמו שטויות, הוא לא ידחה את זה על הסף, הוא יחשוב על זה עוד פעם. ובאמת שם בהמשך הגמרא, רבה מיד קופץ ואומר, איזה שטויות אתה מדבר. למה? כי רבה לא שימש את רמי בר חמה. ורבה כנראה לא נותן לו את היחס שרב חיסדה נתן לו. למה רב חיסדה שתק? רב חיסדה לא ראה שהוא מדבר שטויות, זה שטויות שכל ילד רואה איזה שטות. רב חיסדה ודאי חשב על זה. רב חיסדה שתק, למה? כי הוא הבין שיש פה מישהו שהוא מעריך, ואם הוא אומר דבר כזה, אז זה לא דבר מופרך. לחשוב על זה, אולי אני אקבל, אולי לא. אבל זה משהו שצריך חשיבה, זה לא משהו על הסף אני אדחה את זה. רבא שלא שימש אותו, דוחה את זה על הסף. ואז רמי בר חמה מסביר, למה, הגמרא מסבירה, למה בעצם יש כן היגיון בדברי רמי בר חמה. זה כן נכון. ורבא, כן, כאילו יצא טמבל. רבא בעצם קפץ ישר ואמר שרמי בר חמה מדבר שטויות, למה? כי הוא לא השקיע בזה עוד מחשבה. עוד פעם, יכול להיות שהוא לא הסכים איתו גם אחרי המחשבה. אבל להגיד שזה שטויות, זה אומר שלא השקע את המחשבה. שטויות זה לא. יכול להגיד, אני לא מסכים עם הסברה שלו. בסדר, סברה שאפשר להתווכח עליה. אבל כשאתה אומר שזה שטויות, ברור שלא לקחת בחשבון את הסברה שלו, אין ספק. זה ברור שזה נכון. כי הסברה שלו בהחלט לא שטותית. אחרי ששומעים אותה. אפשר להתווכח, אפשר לא לקבל. השטותית היא לא. אוקיי? ורב שמעון שקופ מביא את זה בהקדמה לשערי יושר, כי הוא אומר, אני יודע שבספר שלי הזה יגעתי בו הרבה, ככה הוא כותב שם. ואני יודע שהרבה מאוד מהאנשים שילמדו את הספר, יגיעו לכל מיני מקומות והדברים יראו להם תמוהים, מוזרים, מופרכים. ולכן אני מבקש מכל מי שקורא את הספר, רק אם הוא מעריך אותי. ככה כותב שם רב שמעון שקופ. אם אתה לא מעריך אותי, אל תפתח את הספר. כיוון שכל הדברים שיראו לך מוזרים, אתה תדחה אותם על הסף, אתה לא תחשוב עליהם. במילים אחרות, אתה תישאר רק עם הדברים שנשמעים לך הגיוניים, אז לא למדת כלום. אתה חשבת זה הגיוני, ונשארת עם מה שאתה חושב שהוא הגיוני. כל פעם שיש משהו חדש, שמאתגר את החשיבה העכשווית שלך, אתה דוחה אותו על הסף, אם אתה לא מעריך אותי. ושמה אתה פותח את הספר? אתה תפתח את הספר רק במקום שהוא יכול לשנות את התפיסות שלך, ללמוד משהו חדש מהעניין הזה, מתי זה יקרה, אם אתה מעריך אותי כמו שצריך, אז למרות שאתה רואה משהו שלא נראה לך הגיוני, שהוא נראה לך טיפשי, אתה תשקיע עוד פעם מחשבה, ואז אולי תגלה דברים חדשים, ואולי לא. הוא אומר גם אחרי זה בסוף. לא מבקש מכם שתקבלו את מה שאני אומר. אני כן מבקש מכם שאל תזלזלו במה שאני אומר, עבדתי על זה קשה. שטויות אין כאן, זה בעצם מה שהוא רוצה לומר. אפשר להתווכח, אפשר לקבל, אפשר לא לקבל. יש פה סברות, אבל שטויות זה לא. ולכן מי שלא מעריך אותי, ולכן הרבה מהדברים יראו לו שטויות, שלא יפתח. כן, יש לי חבר בבני ברק, ברך, תלמיד חכם גדול, הוא קורא לספר הזה שערי עוקר, במקום שערי יושר. אני, יש לי, היו לי איזה ויכוחים מרים איתו. אני ממש לא מסכים איתו, ואני חושב שזה חלק מהסיבה. אם היית משקיע עוד מחשבה, היית רואה שזה לא עקום כל כך כמו שאתה חושב. בכלך אפשר, אבל זה לא עקום. תחשוב עוד פעם ואתה תראה שיש שם דברים דברי טעם. לענייננו, אני חוזר למהלך שלנו, אז בעצם הטענה הראשונה שאני אומר, לא נכון ללכת אחרי הרוב גם אם הרוב הוא חכם, או אחרי רוב החכמים. כל עוד הם לא שקלו ברצינות את נימוקיהם של המיעוט, או של הפחות חכמים, לא משנה, כן, זה שני המישורים, גם מישור החוכמה, גם מישור הרוב הכמותי, אם לא שקלתם ברצינות את השיקולים של האחר, אין לכם יתרון של רוב. נגיד, במקום שבו, אם אני חושב, לא תמיד זה ככה, יש נטייה תמיד לחשוב ככה, אבל לא תמיד זה ככה, אם אני חושב, נגיד, לא יודע מה, אנשים מאוד משכילים, שמצאים, לא יודע, באוניברסיטה, לא יודע, והטענה שהאוניברסיטה, אבל יש שם, איך לקרוא לזה אפילו, איזשהו פוזיציה או אג'נדה מאוד חזקה לכיוונים מסוימים, שמאל, ליברליות, או מה שלא יהיה. אז יכול להיות שגם אם אני אקבל את העובדה שרוב המשכילים והחכמים וכולי חושבים כך, אם אני חושב שהם לא שקלו ברצינות את הנימוקים המנוגדים, למרות שזה באמת נגיד אנשים פחות משכילים או פחות חכמים, או לא משנה, נניח שאני מקבל את זה, לא חשוב כרגע, לא תמיד מקבל את זה, אבל נניח שכן, אם לא שקלו ברצינות את הנימוקים האחרים, אז הם הולכים כמו עדר, אז מה אם הם חכמים? אין יתרון לרוב החכמים פה, כי הם לא מוכנים לשקול ברצינות את הטיעונים של הצד המנוגד. ולכן להגיד אוטומטית שאלה יותר חכמים או יותר משכילים, ולכן הם כנראה יותר צודקים, אני ממש לא מקבל את זה. אני הייתי מתייחס הרבה יותר ברצינות למקום שאין לו פוזיציה. לא יודע אם יש מקום כזה. ואם הייתי מצליח לאתר מקום שבו יש פחות פוזיציות, שבן אדם מוכן לשקול עניינית את הנימוקים לשני הצדדים ולגבש עמדה, בוא נגיד, מי שהרבה פעמים לא צפוי, אני מתייחס אליו הרבה יותר בכבוד. מי שמביע עמדות לא צפויות, כי הייתי מצפה ממנו להגיד משהו אחד, פתאום אני שומע, לא, הוא בנושא הזה, הוא חושב אחרת. אז אני רואה שהוא באמת מגבש עמדה באופן ענייני, לא עם פוזיציות, ואז שווה להקשיב לו. כי הרבה פעמים המון אנשים יכולים להיות מאוד מאוד חכמים, והם הולכים כמו עדר אחרי ה-common wisdom, כן, הדבר שמקובל אצלם במיליה שלהם, וכל החוכמה הזאת לא עוזרת כלום. והם נורא מזלזלים בתפיסות אחרות, כן, אני כבר ממש מדבר על האקטואליה, בלי להזכיר את זה, אבל זה כבר ממש נוגע לאקטואליה, ואין לזה הרבה משקל. כי באמת, זה איזשהו סוג של הליכה כמו עדר. עוד פעם, זה קיים בשני הצדדים. אני רק אומר שכיוון שזה קיים בשני הצדדים, אני לא רואה יתרון לחכמים על הפחות חכמים, על המשכילים, על הפחות משכילים. לא רואה יתרון כזה. זה, אם אתה לא מוכן לשקול ברצינות העמדות של האחר, אז אתה אז מה עוזר לי כל החוכמה שלך? החוכמה שלך יכולה לעזור לך שתשמע את הנימוקים האלה והאלה, אם אתה אדם חכם, תדע לבחור את הנימוקים הנכונים יותר. אם אתה לא מוכן לשמוע סוג מסוים של נימוקים, אז מה עוזר לי שאתה חכם? אתה הכרעת כמו שהכרעת, לא כי שקלת את שני הצדדים, אלא כי אתה נמצא במקום ששם זה הדעה הרווחת. אז לא השתמשת בחוכמה שלך, אז מה זה עוזר שאתה חכם? כמובן, אני מציג דברים בצורה מאוד קיצונית, אבל אני מנסה להראות את העיקרון. העיקרון הוא שאין מה להתייחס לחברה שלא, לקבוצה או לאנשים, שלא שוקלים ברצינות את התפיסות המנוגדות, אין הרבה משמעות לתפיסות שלהם. יכולים להיות חכמים ככל שיהיו. כל בן אדם יכול ללמוד משהו מטיעונים של מישהו אחר, גם אם הוא טיפש, לא משכיל ולא כלום. תחשוב, לפעמים אפילו אם העמדה שלך תישאר בעמדה שלך, אבל אתה תישאר בה מנימוקים קצת שונים, אתה תעדן אותה קצת, אתה תאזן אותה, אתה תבין שיש איזשהו צד שני, תישאר בעמדה שלך. יכול שיתברר לך אחרי זה שבכל זאת אתה צודק. עדיין לא הפסדת מזה שאתה שמעת את הטיעונים האחרים. וזה כל כך חסר בוויכוחים שיש לנו היום, אני לא יכול להתאפק מההערות האלה, ועוד פעם, באמת, הערות לא נכנס עכשיו לכיוון בכלל. זה נכון לשני הכיוונים. לשני הכיוונים זה ככה. זה רעה חולה, שלא מוכנים לשמוע את הנימוקים של הצד השני, אחרי זה תקבל את ההחלטות שלך, אבל אין קשב אמיתי, הכל, גם אם אתה שומע אותו, אתה לא באמת שוקל ברצינות את מה שהוא אומר, אתה פוסל את זה על הסף. לכן, אם משתמשים בהיתר של המגן אברהם, כן, אז איש שמאל צריך לצטט את ביבי בוויכוח, ביבי אמר שחייבים לעשות כך וכך, ואז האיש ימין יתייחס לזה ברצינות, או להפך, כן, לא משנה. אז האיש ימין יצטט את עמוס רוז, אני יודע מי, לא חשוב, את לפיד ואת גנץ, גם תצטט, זה לא יעשה שום דבר, שום רושם על אף אחד. טוב, בכל אופן, אז זאת ההערה הראשונה. ההערה השנייה, זה, כן, ההערה האנרכיסטית שלי, אני מהאנרכיסטים, ההערה הזאת בעצם אומרת שהנטייה הראשונית שלי לחשוב שבדרך כלל המיעוט צודק, לא הרוב. למה? כי יש מעט חכמים והרבה טיפשים. כשיש ויכוח, בדרך כלל כשיש רוב שמחזיק בדעה מסוימת זה כנראה הטיפשים. החכמים, יש פירמידת אינטליגנציה, החכמים מטבע הדברים הם מעט, הטיפשים הם הרוב, אז אם יש ויכוח, בדרך כלל המיעוט צודק. זה הטענה. עכשיו עוד פעם, שימו לב, החינוך במובן מסוים גם מסכים לזה. הוא אומר שהולכים אחר הרוב, אבל רק כאשר הם שווים בחוכמה. אבל אם יש מיעוט חכם ורוב טיפש, אז המיעוט החכם צודק. זה מה שאומר החינוך. כי החינוך טוען שהליכה אחר הרוב זה במטרה להגיע לאמת. וגם כך, אם יש מיעוט חכם, הולכים אחריו. וכך מגיעים לאמת. אוקיי? עכשיו, זה כמובן יותר...
אבל זה לא אומר, זה לא אומר שכל החכמים נמצאים במיעוט הזה.
כן, ברור. זה נורא פשטני כמובן, כי הרי ברור שבקבוצה שאומרת X ובקבוצה שאומרת לא X, יש חכמים וטיפשים בקבוצה הזאת וחכמים וטיפשים בקבוצה הזאת. אבל כמודל זה יכול להיות מודל שמעמיד בסימן שאלה את ההנחה הזאת שהרוב צודק. ברור שאני, כשאני אומר שהמיעוט בדרך כלל צודק, הלכתי רחוק מדי. אבל זה כן יכול לשים סימן שאלה על ההנחה שהרוב צודק. אוקיי? עכשיו אני אגיד יותר מזה, זה חשבתי פעם, אני אגיד יותר מזה. וגם זה אגב לא מדויק, אבל זה העירו לי אחרי, כתבתי את הטור, יש בטור עצמו, הוספתי הערה שקיבלתי אחרי זה מאחד הגולשים, שמסייגת מה שאמרתי שם. מה שאמרתי שם זה ככה, בדרך כלל, לא, זה, תכף נגיע לזה מנחם. אני בדרך לשם. תראו, רואים פה את הגאוסיאן הזה? זה התפלגות של אינטליגנציה. אוקיי? ציונים, לא חשוב כרגע, בוא נגיד התפלגות של אינטליגנציה. עכשיו תשימו לב שההתפלגות, נגיד זה התפלגות נורמלית, כן, זה גאוסיאן שבקצה המאוד חכמים והמאוד טיפשים זה מעט אנשים, ובאמצע הרוב נמצא באמצע. כן, הרוב הבינוניים. לכן בעצם מה שתיארתי קודם כמו פירמידה זה לא נכון, זה גאוסיאן. זאת אומרת, יש מעט מאוד חכמים מאוד, ויש גם מעט מאוד טיפשים מאוד. גם זה מעט מאוד. מה שיש הרבה זה בינוניים. לכן התמונה שתיארתי קודם לא נכונה, אפילו בהנחות הפשטניות שלי. אוקיי? אבל תשימו לב, מה קורה אם אני אסתכל על התפלגות הדעות רק מ-0 ומעלה, על החצי הימני של הגאוסיאן? נגיד שאני לוקח את סגל המרצים באקדמיה, אוקיי? אז בוא נגיד, לא כולם שם חכמים גדולים, אבל זה כן עושה איזשהו סינון, ואפשר להניח שהם שייכים לחצי הימני של הגאוסיאן. אוקיי? ניקח את כל הפרופסורים באקדמיה. אז הם שייכים רק לחצי הימני של הגאוסיאן, אז בהחלט ביניהם אפשר היה להגיד, שההתפלגות היא שהמבריקים זה מעט מאוד, והבינוניים, החכמים בינוניים זה הרוב, נכון? עכשיו, אם הולכים אני משתעשע פה קצת, כמובן. כן, אפשר להרעיר את זה בהרבה צורות. אבל אם הולכים עם הכיוון הזה, אז תראו מה מתקבל. מתקבל היפוך גמור ממה שאנשים תמיד אומרים. בואו נסתכל למשל על ויכוח בין שמאל וימין. תמיד אומרים שהשמאל זה אנשים יותר משכילים, יותר חכמים, נגיד יותר חכמים. לא נכנס כרגע, רק בשביל להדגים את הטיעון, אוקיי? נגיד שהם יותר חכמים. עכשיו תראו, איפה בעצם... הרי אומרים שזה לא שרוב הציבור הוא שמאלני, רוב הציבור הוא לא שמאלני, בדיוק הפוך. רוב החכמים הם שמאלנים, זאת הטענה, כן? עוד פעם, אני לא נכנס לשאלה אם זה נכון, אבל זאת הטענה. ובואו נראה מה זה אומר לפי המודל שתיארתי עכשיו. אז בואו ניקח את החכמים, הם שייכים בחצי הימני של הגאוסיאן. בחצי הימני של הגאוסיאן, מי צודק, הרוב או המיעוט? המיעוט כמובן, נכון? יש מיעוט חכמים והרוב הם הפחות חכמים. עכשיו בוא ניקח בהמון הפשוט, כן, החצי השמאלי של הגאוסיאן. מי צודק שם?
הרוב.
שם צודק הרוב, כי יש מעט מאוד שהם טיפשים, והרוב זה אנשים יותר חכמים. אוקיי? עכשיו שימו לב, בהתפלגות בין שמאל וימין, במחצית החכמה יש רוב לשמאל, במחצית הפחות חכמה יש רוב לימין. זה אומר שהימין צודק. כי במחצית החכמה, המיעוט, שזה הימין, צודק. במחצית הפחות חכמה, הרוב, שהוא הימין, צודק. שתי האינדיקציות משני הצדדים של הגאוסיאן מובילות לזה שהפחות חכמים צודקים. לא הפחות חכמים, אלא כן, הימניים בהקשר הזה. דתיים, ימניים, לא משנה, תיישמו את זה על כל הוויכוחים, לא חשוב. פריאטנים מול אבולוציה, מה שאתם רוצים, אוקיי? הטיעונים האלה עולים הרבה פעמים. עכשיו כמובן זה גם שעשוע, למה זה שעשוע? כי המיעוט לא תמיד טועה, המיעוט הוא 50% טועה, יש פה כל מיני הנחות שהן לא נכונות, כן? מישהו שהוא טיפש גמור, באיזה אחוז מהמקרים הוא יטעה? דיברת את זה בשיעור הקודם אני חושב. לא ב-100% מהמקרים הוא יטעה, ב-50%. זה כמו הגרלה עיוורת, נכון? מי שטיפש גמור, אין לו שום דרך לדעת מהי האמת. אז בכמה מהשאלות הוא יצדק? 50%. זה כמו הגרלה עיוורת. עמדה של טיפש, זה אומר שבלי שיקול דעת בכלל, זה פשוט להטיל מטבע. אבל בהטלת מטבע ב-50% מהמקרים תצא צודק.
או שזה בלי שיקול דעת, או שזה שיקול דעת לרע, כאילו.
כן, אבל זה לא קורה. אתה במקרה יכול לקלוע לאמת. רק אין שום אינדיקציה שתקלע לאמת, זה לא יותר גרוע ממכונה עיוורת.
אם הוא טיפש כזה עקום, אז כל המהלכים שלו הם ילכו...
זה לא רק טיפש עקום. טיפש עקום זה מישהו שכל פעם שיש טיעון נכון, הוא לא בוחר אותו, באופן מכוון. אין כן. דבר כזה. יש אחד שלא מבין מה זה נכון. אז אם הוא לא מבין מה זה נכון, מבחינתי זה הגרלה עיוורת. הגרלה עיוורת, אתה צודק ב-50% מהמקרים. לכן הניתוח שעשיתי עכשיו כמובן לא נכון. או לפחות בהקשרים רבים הוא לא נכון. אני רק מנסה להראות לכם שהטענה שהרוב צודק, או שרוב החכמים צודקים, היא טענה שרחוקה מלהיות פשוטה. כמו שכולם נורא... משוכנעים שבהנחה שזה באמת נכון, שהרוב הוא כזה והמיעוט הוא כזה, אז זה קלף מנצח. זה ממש לא קלף מנצח. וזה, אפשר גם לדון מי זה חכמים, ומה הקשר בין חוכמה להשכלה, ועוד כל מיני שאלות. לפעמים הקשר הוא הפוך, בין חוכמה והשכלה. אבל זה כבר עוד שאלות. אני מנסה להראות צדדים שונים שהולכים נגד ההנחה לכאורה מובנת מאליה שהרוב צודק. לא נכון שהרוב צודק, תלוי. אם הוא לא דן אחד עם השני, לא שמע את ברצינות, לא שמע באופן, לא האזין בקשב לטיעונים של הצד השני, אז הרוב לא בהכרח יצדק. מיעוט שכן מאזין, יהיה צודק יותר ממנו. במקום שבו יש התפלגויות מהסוג הזה, נגיד חצי גאוסיאן או משהו כזה, שוב פעם לא בטוח שהרוב צודק. למרות שרוב החכמים חושב ככה, יכול להיות שזה עוד לא אומר שהם צודקים. יש פה הרבה רמאויות בניתוח שעשיתי קודם, כן? ברור שנגיד אם תיקחו את הפרופסורים באקדמיה, זה לא חצי גאוסיאן, זה גאוסיאן שלם. הוא הכמוסת הצידה. גם שם יש מעט שהם טיפשים, לא, אולי לא טיפשים בקוטב הקיצוני, אבל זה עדיין, ההתפלגות היא גאוסיאן, היא לא חצי. היא לא מתחילה במקסימום והיא יורדת. היא מתחילה במעט מאוד, עולה במעט מאוד, נגיד משהו כזה. אבל לא משנה, יש פה הרבה רמאויות. אני בסך הכל מנסה להראות סוג מסוים של שיקול, אני לא טוען את הטענה שטענתי עכשיו באופן פוזיטיבי. אני מנסה להראות למה הטיעונים האלה של ללכת אחרי הרוב, כי כנראה הרוב צודק, הם רחוקים מלהיות מובנים מאליהם. זה ממש לא הכרחי שבאמת ללכת אחרי הרוב זה אומר שהרוב... זה בגלל שהרוב צודק. לא, לא בהכרח נכון שהרוב צודק. עכשיו, הטענה השנייה, זה באשר לרוב שצודק. השאלה השנייה שבה צריך לדון, זה האם, בהנחה שהרוב צודק, האם הרוב קובע? זו עוד שאלה. האם הרוב צודק? והשאלה השנייה, האם הרוב קובע? למה? כי כמו שאמרתי קודם, לפעמים יש מיעוט שהוא חכם, או אולי יכולים להיות שיקולים אחרים, שלמרות שהרוב צודק הוא לא קובע. אז זה עוד נושא שאנחנו נצטרך, אני רוצה לגעת בו עכשיו. זה השאלה השנייה. אז פה נקודת המוצא שלי, זה כמובן השאלה של אפלטון שדיברנו עליה קודם. ובהקשר שלנו, אתם יודעים, ידוע בשם, מייחסים ליצחק בן אהרון את הטענה שאחרי שב-77 היה המהפך ובגין עלה לשלטון, אז יצחק בן אהרון אמר שצריך להחליף את העם, כי העם טעה. ככה רגילים לצטט בשמו, הוא כנראה לא אמר את זה, וראיתי איזו כתבה, וחיפשתי קצת את המקור לעניין הזה, אז מצאתי איזו כתבה בעיתון הארץ, מישהו בשם אורי זהר, ממשאבי שדה, לא יודע מי זה, לא משנה. כל אופן, תראו פה, הוא אומר, כן, בכתבה של סקרת מסלול חייו של יצחק בן אהרון נאמר כי בעקבות הפסדה של תנועת העבודה לליכוד בבחירות 77, הוא אמר, אם זה רצונו של העם, אז צריך להחליף את העם. לא היה ולא נברא, וגם משל, גם לא משל היה. במשדר הטלוויזיה הישראלית בליל המהפך, אמר בן גוריון, לאחר ששמע את תוצאות מדגם הטלוויזיה, כי אם זו הכרעת העם, אז הוא לא מוכן לכבד אותה. קטע זה שודר מחדש ביום מותו, בתוכנית יומן וכו'. יש הבדל מהותי בין הקביעה שיש להחליף את העם, לבין מה שבן אהרון אמר בפועל. במשטר דמוקרטי יש חובה לקבל את הכרעת העם בבחירות, אבל אין חובה לרחוש לכבוד. Okay? מה הוא בעצם מתכוון לומר? יצחק בן אהרון לא טען שצריך להחליף את העם, הוא טען שהעם טעה. שהוא לא מכבד את ההחלטה של העם, לא מכבד לא במובן שהוא לא יקיים את ההחלטה, אלא לא מכבד במובן שזאת החלטה שגויה. אז מה אם הרוב אמר? מי אמר שהרוב צודק? זה מכניס אותנו לשאלה, האם, כן, לשאלה הראשונה שאמרתי, האם הרוב צודק? ואחרי זה לשאלה השנייה, גם בהנחה שהרוב צודק, מי אמר שהרוב קובע? אוקיי? אז פה, אני רוצה להתקדם ולדון בשאלה האפלטונית, כן, של של שלטון הפילוסופים. כן, אפלטון בעצם טוען שצריך לתת את השלטון לא לציבור הרחב, לא להצבעה בציבור הרחב, אלא לפילוסופים, לחכמים. חש הפילוסופים חכמים, שוב פעם נניח. כן, אם היו חכמים, היו פיזיקאים, לא פילוסופים. אבל לא משנה, נגיד שזה נכון. אז הטענה של 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 אפלטון, זה שבעצם צריך לתת את ה... הוא כופר בדמוקרטיה בעצם, הוא אומר, תן את השלטון לחכמים, מה פתאום הרוב לתת את ההחלטה בידי הרוב. בוא נגיד, אם אנחנו רוצים לרכך את זה קצת, ולנסח את זה באופנים שיהיו מקובלים על אוזן בת זמננו, אפשר היה לנסח את זה בצורה קצת יותר מתונה. עדיין כמובן מיד היו סוקלים אותי באבנים, אבל פחות מאשר את האפלטון. אפשר היה לנסח את זה באופן שבוא נשקלל את המשקל שיש להצבעה של מישהו עם ה-IQ שלו. כן? נעשה מבחני ה-IQ, פסיכומטרי, לא יודע שלא תרצו, וכל אחד שמצביע, נשקלל את זה בפרופורציה למבחן ה-IQ או לכישרון שלו. אז לכולם יש זכות הצבעה, אבל לא לכל אחד יש אותו משקל בהחלטה. לשקלל אחרת קולות של חכמים מקולות של פחות חכמים. זה ההצעה הפלטונית, אבל ממותנת קצת, כן? קצת מסויגת. אולי אפשר אולי קצת יותר לבקש מאנשים בני זמננו לחשוב על זה, כן? אם הייתי מעורר את זה היום, אף אחד לא היה מקשיב, כמובן, היו סוקלים אותי ישר באבנים. אבל אולי בניסוח הזה זה קצת יותר יכול להתקבל. להצעה הזאת של אפלטון, אם תשאלו בכל זאת אנשים שיהיו מוכנים להתייחס לעניין, בדרך כלל לא תמצאו, אבל אם תמצאו, אז נדמה לי, אני ניסיתי את זה כבר כמה פעמים, אז אחרי ששכחו קצת המחאות מהבטן, ושזה אסור להגיד בכלל דברים כאלה וכולי, אתה מנסה להוציא מהאנשים נימוקים גם, אם אתה מנסה חזק, לפעמים אתה מצליח, ואז שמעתי שני סוגי נימוקים. נימוק אחד, זה שמי אמר שהחכמים האלה הם באמת חכמים, נגיד שהם פילוסופים, אבל קבלת החלטות ביטחוניות, מדיניות, כלכליות, לא בהכרח נעשה טוב יותר על ידי פילוסופים. מי אמר שזה המדד לחוכמה בתחומים האלה? או במילים אחרות, קשה מאוד להסכים על מי יותר או פחות חכם בתחומים האלה. אוקיי? עקרונית אפלטון צודק, אני מוכן לתת את ההחלטה לחכמים, אבל יש בעיה טכנית, איך אני אקבע מי חכם? מבחני ה-IQ לא יכולים לקבוע. כי אנשים, כן, אנשים עם IQ גבוה יכולים לדבר שטויות גמורות. ובטח בשאלות שהם לא בתחום העיוני המופשט שבו הם עוסקים או בו הם מתמצאים, שמגיעים לחיי המעשה, אוזננו תצילנה, ומה שאנשים חכמים יכולים להגיד. אז לכן, זו הטענה הראשונה. טענה ש... מי אמר ש... איך אפשר למדוד מי חכם? הטענה השנייה, זו טענה שאומרת, אין לי אמון בחכמים. נגיד שאפשר למדוד מי חכם. אבל מי אמר שהחכמים ישימו מול עיניהם את האינטרס של כולנו? אם תיתן להם את ההחלטה, הם יפעלו באופן אינטרסנטי לטובת עצמם. ולא באמת ינסו לקבל את ההחלטה המיטבית לטובת כולנו. אז אם, אפילו אם אני מוכן לקבל שיש קריטריונים למדוד חוכמה ביחס להחלטות מדיניות, כלכליות וכו', אבל אין לי אמון באנשים כי הם יקבלו החלטות אינטרסנטיות. לכן אין ברירה אלא ללכת אחרי הרוב ולא לתת לחכמים לקבוע. אגב, הנימוקים מהסוג הזה באמת בבית דין פחות רלוונטיים. כי בבית דין, קודם כל, כנראה שיש מדדים, לא מדדים חדים, אבל כן, יודעים מי תלמיד חכם מאוד בולט ומי אדם רגיל או תלמיד חכם בינוני. כלומר, יש איזה מדדים שגם הבינוני יסכים שהוא תלמיד חכם יותר גדול ממנו. אבל זה לא דבר שהוא לגמרי סובייקטיבי. אז לכן כן אפשר למדוד חוכמה תורנית, זה לא משהו שהוא לא מדיד בכלל. אז נגיד מי שנמצאים באותה סביבה אי אפשר למדוד, אבל אם יש מישהו שבאופן בולט יותר תלמיד חכם מהשני, אנחנו פחות או יותר נסכים על זה בדרך כלל. אוקיי? לכן כן אפשר לקבוע חוכמה ביחס לזה, ובית, כמובן במובן של האינטרסים, זה גם לא קיים שם, כי הבית דין לא, אין לו אינטרס בעניין שלו, אם ראובן צודק או שמעון צודק. אחרי שהדיינים הם לא קרובים והם לא חברים של אף אחד, הם רוצים לדעת מי צודק. אז פה זה לא כמו החלטה במדינה, אתה יכול להחליט לחייב במיסים את כל אלה שהם לא עובדים באוניברסיטה. אוקיי? כי אתה איש אוניברסיטה. אז אתה אינטרסנט. אבל בבית דין, בפשטות אין אינטרסים. זה לא... אתה מחליט לטובת רובן או לטובת שמעון, ולכן שם שני הנימוקים האלה לא באמת מחזיקים מים, ובאמת אין החינמי. החינוך באמת אומר, אם יש מיעוט חכמים, אז באמת נלך אחריהם, למרות שהם לא הרוב. כי באמת שני הנימוקים האלה לא קיימים שם. אלא מה? הבעיה בסוג הנימוקים הזה, שבעצם שני הנימוקים מקבלים את ההנחה האפלטונית, שעקרונית צריך למסור את ההחלטה בידי החכמים. אלא מה? יש בעיה טכנית. או שאין לי אמון בחכמים, כי הם יקבלו החלטות לא ענייניות, אינטרסנטיות, או שאני לא יודע למדוד מי חכם ומי לא חכם. אבל לא יצוא שהייתי פותר את הבעיות. היה בא אליהו ומועיד עליהם שהם אנשים ברי לבב, שפועלים רק לטובת הכלל באופן מושלם. וגם הוא היה נותן לנו מדד מי חכם ומי פחות חכם, מי חכם וישמור אלה. אוקיי? הוא היה אומר לנו מי החכמים הגדולים. אז לפי שתי ההנמקות שתיארתי כאן, בעצם היינו מוסרים להם את ההחלטה, לחכמים, נכון? אין מניעה. זה לא הגיוני, הם יקבלו את ההחלטה הנכונה ביותר. זאת בעיניי הבעיה היסודית. בעיה היסודית, אנשים מתקוממים כנגד ההצעה הזאת של שלטון הפילוסופים, וזה תופעה קלאסית, הרבה פעמים אני נתקל בזה, אנשים מתקוממים כנגד משהו שאתה שואל, כן, זה מין איזה דיון סוקרטי כזה. אתה מציע לבן אדם משהו שברור שהוא לא נכון, כאילו ברור לו שהוא לא נכון, אבל די קשה לנמק למה זה לא נכון. אז במבט, קודם כל הוא שופך עליך שאתה אנטישמי, רשע, לא יודע מה, שמרן, חשוך ומה שלא יהיה. אתה אומר לו, אוקיי, אני הכל זה, אבל אתה יכול לתת לי גם נימוקים? למה אני לא צודק? טוב, עכשיו הוא נתקע, הוא מתחיל לחשוב, הוא מביא לך נימוק כזה, נימוק אחר, משהו כזה. הנימוקים האלה לא בהכרח באמת מתארים את מה שהוא עצמו חושב. זה פשוט האופן שהוא מצליח לעשות רציונליזציה לאינטואיציה הראשונית שלו. כשהוא חושב על זה, מנסה להמשיג ולהגדיר מה בעצם הייתה הסיבה שבגללה הוא מסתייג מההצעה של שלטון הפילוסופים, אז אלה שתי ההנמקות שהוא מעלה בדעתו. אבל זה לא אומר שזה באמת מה שגורם לו להסתייג מהשאלה של שלטון הפילוסופים. לדעתי זה לא נכון. זה לא הסיבה שבגללה אנשים מסתייגים משלטון הפילוסופים, בטח לא הסיבות היחידות. אלא מה? הרבה פעמים אנשים לא חושבים על הסיבה הנכונה, לא מצליחים להגדיר לעצמם את הסיבה הנכונה. אז הם נתלים באיזשהם סיבות שמצליחים להגדיר אותם. זה לא הסיבות הנכונות. פעם מישהו אמר, לא זוכר מי זה היה. אולי מקיאוולי, לא זוכר. משהו מדע המדינה. הוא אמר שיש הבדל בין העילה למלחמה לבין סיבה למלחמה. אוקיי? זאת אומרת, העילה תמיד צריך להיות מה שאני מכריז. אתה פלשת על השטח שלי, עשית כך וכך, אז אני מכריז עליך מלחמה. זה העילה. הסיבה זה למה אני באמת יוצא למלחמה. זה לא תמיד אותו דבר. כן? יש הרבה פעמים שבן אדם מעלה טיעונים, לכולנו ברור שזה לא, הוא לא אומר את זה בגלל הטיעונים האלה. אבל יש איזשהו סוג של שיח, כולנו מבינים שזה איזשהו שקר מוסכם, אתה צריך להגיד משהו שהוא קביל, אבל זה לא באמת בגלל זה אתה חושב ככה, או אתה פועל ככה, או משהו כזה. אנחנו עושים שבכל יום, אנחנו מכירים את זה. עכשיו, גם במישור האינטלקטואלי זה ככה. במישור האינטלקטואלי, מה שקורה זה לא בגלל שקר, זה לא שקרים. במישור האינטלקטואלי בדרך כלל, לדעתי זה נובע מחוסר מיומנות. בן אדם מרגיש שמשהו לא נכון, אבל כשהוא חושב ומנסה להגדיר לעצמו למה הוא חושב שזה לא נכון, הוא לא מספיק מיומן פילוסופי כדי למצוא את ההגדרה הנכונה שמתארת את מה שהוא עצמו מרגיש. ואז הוא מציע את ההנמקות שהוא עולה, הוא חושב עליהן, אבל אלה לא באמת ההנמקות שמובילות אותו. בהקשר הזה, למשל, לדעתי, התשובה הנכונה לשאלה האפלטונית זה שאין שאלה, לא צריך תשובות. אפלטון, כשהוא מציע ללכת אחרי החכמים, מה הוא בעצם מניח בסאבטקסט? שאנחנו מחפשים את ההחלטה הכי חכמה, הכי נכונה. אז הוא אומר, אז בואו נלך אחרי החכמים, גם אם הם מיעוט, כמו שאומר החינוך, גם מיעוט צודק. קודם פיקפקתי בזה, אבל עכשיו אני כבר בשאלה השנייה. אז בואו נניח שבאמת יש לנו קריטריונים מי חכם ומי צודק והכל בסדר. אז פה מיעוט חכמים והם כנראה צודקים. נניח לצורך הדיון. אבל מי אמר שאני מחפש את ההחלטה הצודקת? נכונה, האמיתית. בבידים אני מחפש באמת את ההחלטה הצודקת, הנכונה. אני רוצה לדעת מה באמת ההלכה אומרת על מקרה כזה. שם יש לי גם ללכת אחרי הרוב או אחרי מיעוט חכם, כי שני אלה זה דרכים להגיע הכי קרוב או בסיכוי הכי גבוה להחלטה החכמה, להחלטה הנכונה. אבל במישור הדמוקרטי או בקהילה או בקבלת החלטות ציבוריות, שם המטרה בכלל לא להגיע להחלטה הכי נכונה. זה פשוט טעות בהנחה של אפלטון. המטרה של הצבעות בדמוקרטיה, של דרך קבלת ההחלטות הדמוקרטית, זה לקבל את ההחלטה שהציבור רוצה, גם אם היא לא הכי טובה. והרוב הוא המדד שמראה לי מה הציבור רוצה. ולכן הולכים אחרי הרוב, לא כי הרוב צודק. ולכן גם אם יש מיעוט חכמים ורוב טיפשים, בדמוקרטיה צריך ללכת אחרי הרוב. לא בגלל חוכמת ההמונים, כי אין דבר כזה. ולא בגלל שהרוב צודק, כי הרוב הרבה פעמים לא צודק, בטח כשמיעוט חכם נגדו. אלא בגלל שזכותו של הרוב לקבוע את דרכה של החברה שהוא משתייך אליה. זה הכל. זכותו גם לטעות, גם אם הוא טועה. או לנסות לשכנע אותו. תשמע, תן לו נימוקים, תנסה לשכנע אותו. לא הצלחת. אם לא הצלחת, הרוב קובע. זה הכל. גם אם הם טיפשים וטועים והכל נכון. הרוב קובע. זהו. מה הרעיון מאחורי זה? יש פעם עשיתי פאנל משותף עם פרופסור שמואל ניצן. זה לא פאנל, אלא כנס כזה ששנינו דיברנו שם, בכולל בבר אילן. הוא איש של כלכלה מתמטית, קבלת החלטות או בחירות חברתיות, משהו כזה, לא זוכר כבר איך זה נקרא התחום הזה, אבל בחירה חברתית, או משהו, כתבתי את זה לא באחד הטורים האחרונים. יש לו ספר מאוד מעניין שיצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. ושם בעצם הוא טוען, או לא טוען, אלא מה בעצם הבעיה שאיתה מתמודדים? הרי ההנחה הדמוקרטית היא שמדינה צריכה לעשות את מה שתושביה רוצים, לא את מה שנכון. זה עניין של זכויות. זכותו של אדם לקבוע איך החברה שמשתייך אליה תתנהל. זכותו, לא כי הוא צודק, אלא שזאת זכותו. זו תפיסה ליברלית שאומרת, שאם זה מה שאנשים רוצים, זה מה שצריך לקרות. גם אם זה לא חכם ולא נכון ולא הגיוני. עכשיו, מה קורה? כאשר יש מחלוקות, ועל כל דבר יש מחלוקות כמובן, בטח בחברה גדולה, אין סיכוי שלא תהיה מחלוקת על נושא כזה או אחר. אז עכשיו השאלה שעומדת לפתחנו זה השאלה מה הציבור רוצה. בסדר, החלטנו שהמדינה תעשה מה שהציבור רוצה. אז לא נותר לנו אלא לקבוע מה הציבור רוצה. זאת שאלת מי אתה שואל. אם אתה שואל את פלוני, הוא רוצה X, אתה שואל את אלמוני, הוא רוצה Y. יש חילוקי דעות. אז מה המדינה תעשה? מה הציבור רוצה? אין דבר כזה, הציבור לא רוצה, כל אחד רוצה משהו אחר. מה הציבור רוצה? פה יש נקודה מאוד מעניינת, זה התחום, זה הספר שלו שם. יש מה שנקרא משפט אירו, משפטי קונדורסה, משפטים בכלכלה מתמטית, שהם מראים, זה משפטים מרתקים, ההוכחה אפילו לא כל כך מסובכת, שהם מראים שבעצם אין שום דרך להגדיר מה הציבור רוצה. אין שום דרך לקבוע מהי ההחלטה שמשקפת את הבחירה של הציבור. אין. אתה מציע כל מיני קריטריונים, זה ככה זה עובד שם. אתה מציע קריטריונים מה צריכה לקיים החלטה כדי שהיא תחשב ההחלטה של מה שהציבור רוצה. הוא מונה שם אירו, מונה שם במשפט שלו כמה קריטריונים, זה 5 נדמה לי, והוא מוכיח שאם אתה רוצה להשיג החלטה שתעמוד בחמשת הקריטריונים האלה, אין. אין פתרון לבעיה. הוכחה מתמטית. אתה לא יכול לנסח החלטה, כשיש חילוקי דעות בציבור, אתה לא יכול לנסח אלגוריתם שיגיד לך מה הציבור רוצה. לא במובן הפשוט שכן, תמיד יש חלק שחולק, לא, אתה מנסח כללים, גם כשיש מחלוקת, אתה רוצה שההחלטה תקלע, תהיה לה מחיר מינימלי עבור מקסימום אנשים, כל מיני דברים, לא משנה, כל מיני קריטריונים יותר פרטניים מאשר סתם ללכת אחרי הרוב. למה ללכת אחרי הרוב? למה לא אחרי המיעוט? קריטריונים יותר ענייניים, ומשפט אירו אומר אין פתרון. לא קיים, משפט EQ. אוקיי? איך נוהגות הדמוקרטיות? אומרות, אוקיי, אין לי פתרון אופטימלי, אז המודל הכי פשוט שייצג את מה שהרוב, את מה שהציבור רוצה, זה הרוב. הכי פשוט, הכי פשטני, קצת make sense, יש איזה מגבלות, בסדר, אבל זה בעצם המודל שמייצג את מה שהציבור רוצה. ולכן הולכים אחרי הרוב. לא בגלל שהרוב צודק, אלא בגלל שהרוב זה המודל הכי פשוט שאמור לייצג לי מה ציבור שיש בו חילוקי דעות רוצה. הרוב זה מדד אפשרי, מתבקש, פשוט. מדד הכי פשוט. לא תמיד הכי טוב, אבל הכי פשוט. למה שהרוב רוצה, ואנחנו צריכים מדדים פשוטים לנהל חברה, אז המדד של הרוב הוא המדד שנבחר. ואם מבינים את זה כך, אז השאלה הפלטונית לא מתחילה. כי אפלטון אומר, רגע, למה לא תלך אחרי המיעוט? הרי המיעוט, המיעוט החכמים, כן? ברוב הסיכויים מיעוט החכמים צודק, ולא רוב הטיפשים. זה בהנחה שאני מחפש את הפתרון הצודק, הפתרון הטוב ביותר, אבל לא, אני מחפש את הפתרון של מה שהציבור רוצה. וזכותו של אדם טיפש היא בדיוק כמו זכותו של אדם חכם לקבוע את מה שהחברה שהוא שייך אליה תעשה. זו תפיסה ליברלית. ובמובן הזכויות אין יתרון לחכם על הטיפש. זכויות יש לכולם. ולכן זה לא רלוונטי שיש מיעוט חכמים שחושב אחרת והרוב הם טיפשים. כאן גם החינוך יודע שלא נלך אחרי מיעוט החכמים. בית דין הוא אומר שהולכים אחרי מיעוט החכמים. פה גם החינוך יודע שלא. עכשיו, אני אביא לכם אולי אינדיקציות לזה, תראו. יש שאלות הלכתיות שהתעוררו סביב המאה העשירית, 11. שעד אז העם ישראל היה מחולק פחות או יותר לארץ ישראל ובבל, בארץ ישראל זה כבר ידלדל, בבל זה היה המרכז החזק יותר, הגדול יותר, ורוב הציבור היה שם והיה מבנה היררכי עם חכמים, כן, ראשי, ראש הגולה, החכמים שבחצרו, הרבנים הראשיים, so called, כן, והייתה שם איזושהי היררכיה עם אוטונומיה משפטית שהם קיבלו ברוב התקופה הזאת, אז כך שהתפקוד היה עדיין תפקוד במישור הלאומי. במאה העשירית מתחילה התפזרות של העם, מרכז בבבל מדלדל, הולכים כבר, כן, המיתוס של ארבעת השבועים, אז צפון אפריקה ואיטליה וצרפת וגרמניה ומגיעים לכל מיני מקומות אחרים, זה כבר לא רק בבל. ואז מה שקורה, נשברת ההיררכיה, אין כבר כפר שמתעוררת לו שאלה, אין לו את רב המחוז, ורב המחוז יש לו את הרב אצל ריש גלותה, שיש איזושהי דרך היררכית לקבל החלטות. אלא יש עכשיו איזה כפר דייגים עם 3.5 יהודים, 2 יודעים לקרוא, 1 יודע לכתוב, ועכשיו הם צריכים לקבל החלטה, מה לעשות, איך לחלק את מיסי הקהילה, או מי יבנה בית כנסת, כל מיני דברים מהסוג הזה. צריך לקבל החלטות לגבי הקהילה, איך מתנהלת הקהילה. עכשיו, אין רב שיש לו סמכות על הקהילה, אם לקהילה עצמה אין רב, אין רב של המחוז, או רב של המדינה, אין, זה כבר לא קיים כל המבנה ההיררכי הזה. ואז מתחילות להתעורר שאלות, איך מקבלים החלטות בקהילה. וזה מתחיל במלוא עוזו במאה ה-11, ושזה ויכוחים בין היסטוריונים, ויכוחים מאוד מעניינים, בין יצחק בר לבין סולובייצ'יק, חיים סולובייצ'יק, כן, הבן של הרב סולובייצ'יק, הוא היה היסטוריון באוניברסיטה העברית, פרופסור היסטוריה, וויכוחים, לא משנה, יש לו אפילו ספר, שוט כמקור היסטורי, שדן בתשובות מהסוג הזה. בכל אופן, אחת האינדיקציות, למשל, שיטת רבינו תם, זה שבקהילה לא הולכים אחרי הרוב. בקהילה החלטות צריכות להתקבל פה אחד. כך טוען רבנו תם. אז רואים שהיישום של אחרי רבים להדות, שנאמר בבית דין, היישום על קהילה הוא ממש לא מובן מאליו. הנה, אצל רבנו תם, זה לא נכון ליישם את זה. בקהילה צריך החלטה פה אחד. הוויכוח הזה נמשך מאות שנים. רוב החכמים אמרו שצריך ללכת אחרי הרוב גם בקהילה, במאה ה-15 נכנס בסוף לשולחן ערוך גם, ההחלטה הייתה בסופו של דבר התקבע שהולכים אחרי הרוב. אתם תבדקו תשובות של חכמים, יש תשובות של הראש, של הרשב"א, של אור זרוע, יש כמה וכמה תשובות שעוסקות בזה, הרבה תשובות שעוסקות בזה, אתם תראו באופן מאוד עקבי, אני שמתי לב לזה בספר של אילון, שהוא מביא הרבה תשובות כאלה, באופן מאוד עקבי, נדמה לי שכל התשובות שאני מכיר, נדמה לי, בנויות בצורה נורא מוזרה. הנה תשובה אחת אני אביא לכם פה, נדמה לי של הראש. כן, תשובת הראש, כלל ו, סימן ה. וששאלת, אם שניים או שלושה מהבינוניים שבעיר יכולים להוציא עצמם מן ההסכמה שיעשו הקהל, או מגזרת חרם שיעשו על שום דבר, כן? מיעוט לא רוצה לקבל את החלטת הרוב. האם הוא יכול להגיד, אני לא מסכים להחלטת הרוב ולא לקיים אותה? דה, כי על עסק של רבים אמרה תורה, אחרי רבים לעתות. ועל כל עניין שהקהל מסכימים, הולכים אחר הרוב. והיחידים צריכים לקיים כל מה שיסכימו עליהם הרבים. ואם לא כן, לעולם לא יסכימו הקהל על שום דבר. אם יהיה כוח ביחידים, לבטל הסכמתם. אף פעם לא יקרה שלכולם יהיה פה אחד. אז אם לא תלך אחרי הרוב, לא יהיו החלטות בקהילה. כן, רבנו תם שדורש החלטות פה אחד, הוא בעצם אומר לא יהיו החלטות בקהילה. לכן אמרה תורה בכל דבר הסכמה של רבים, אחרי רבים לעתות. עכשיו שימו לב, וזה נכון לכל התשובות, לא רק לראש. אני הייתי מצפה, תגיד אחרי רבים לעתות, גמרנו, הולכים אחרי הרוב. מה צריך פה להתפלפל כל כך הרבה? יש פסוק. לא. מאחרי רבים לעתות, ואם לא כן, לעולם לא הסכימו הקהל על שום דבר, אם יהיה כוח ביחידים לבטל הסכמתם. למה אתה צריך לנמק? יש בבית דין, אחרי רבים, כתוב בתורה, אחרי רבים לעתות, נקודה, הולכים אחרי הרוב. מה תעשה דאורייתא, גמרנו. מה זה הטיים מדקרא הזה? שאם לא כך, אז לא תצליח לקבל החלטות, כי תמיד המיעוט לא יסכים לרוב, ולא תהיה להחלטות. למה הוא מנמק את זה? הוא מנמק את זה כי הוא מבין, אפילו שהוא לא סובר כמו רבינו תם. רבינו תם אומר, אחרי רבים לעתות לא שייך בקהילה. למה לא? כי בקהילה זה רוב דמוקרטי. אחרי רבים לעתות נאמר בבית דין, שהרוב מטרתו לחתור לאמת, כמו שראינו בחינוך. אבל בקהילה, הרוב מטרתו לחתור למה שהציבור רוצה, לייצג את מה שהציבור רוצה. מי אמר ששם יש את הכלל שאחרי רבים לעתות? רבים לעתות רק אומר, אתה מחפש את האמת, לך אחרי הרוב. אבל בקהילה לא מחפש את האמת. מחפש את מה שהציבור רוצה. מי אמר שהמודל הוא הרוב? המיעוט לא מסכים. למה להניח שהרוב קובע? אז אומר הראש, נכון, אתה צודק. אי אפשר ללמוד את זה מהפסוק שאחרי רבים לעתות כפשוטו. אבל דע לך שאתה לא יכול, לא תהיה להחלטות אחרת. לכן אתה חייב ליישם את אחרי רבים לעתות, לא רק בבית דין ששם זה נאמר, אלא גם בהחלטות של קהילה. וכך זה ברשב"א וכך זה באור זרוע, כולם. אחרי שמביאים את האחרי רבים לעתות, הרבה אותם בכלל לא מסכים שיש פה אחרי רבים לעתות. אבל גם הראשונים שחולקים עליו, ואומרים שאחרי רבים לעתות נאמר גם על קהילה, זה תמיד אחרי רבים לעתות, וחוץ מזה גם אי אפשר להתנהל אחרת. התוספת הזאת מראה שגם הראשונים האלה מבינים שהיישום הוא לא יישום פשוט. שמאחר רבים לעתות ברור שגם בקהילה צריך ללכת. ולמה לא? כי בקהילה לא מחפשים את האמת. הפסוק שאחר רבים לעתות אומר לך איך תגיע לאמת. אבל פה אני מחפש מה הציבור רוצה. מי אמר שהמודל של רוב זה מה שהציבור רוצה? יש משפט אירו, יש משפט קונדורסה. אין אתה, כן, כמובן, לא שאני טוען שהראשונים ידעו את זה. אבל הטענה היא, מי אמר שהרוב זה הייצוג למה שהציבור רוצה? המיעוט אומר, אני לא רוצה את זה. אתה לא יכול לכפות עליי. זכותי לקבוע איך שהחברה תתנהל, או איך שאני אתנהל. לא יכול להיות שהרוב יקבע לי מה שהרוב ירצה, מה פתאום? עריצות הרוב, כן? ולכן הוא אומר, בסדר, אבל אחרת אי אפשר לקבל החלטות, זה פשוט בלתי אפשרי. ולכן צריך ליישם את אחרי רבים לעתות, גם על החלטות בקהילה ולא רק על החלטות בבית דין. בסוף הוא כן מסיים עם הפסוק. אבל הוא מבין שהיישום של הפסוק פה הוא הרחבה מאוד משמעותית. וההרחבה הזאת דורשת הסבר. והסיבה לזה שזאת הרחבה זה מה שאמרתי קודם. שרוב בקהילה זה מנגנון אחר לחלוטין מאשר רוב בבית דין. כי רוב בבית דין מחפש את האמת, ורוב בקהילה מחפש מה הציבור רוצה, וזה ממש לא אותו דבר. טוב, אני אעצור כאן, אבל לא גמרנו עם האקטואליה, אני עוד אמשיך איתה קצת גם בפעם הבאה. נדבר על הריצות הרוב ולמה צריך גם לקבל את המיעוט בדברים, במצבים מסוימים.
וגמרנו רוב בהלכה?
מה?
גמרנו רוב בהלכה?
לא, לא. הסדרה עוד ממשיכה, אני רק אומר שאתה, מה שעשיתי היום עוד לא גמרתי, יש לי עוד קטע מסוים שאני צריך להשלים. אוקיי, עד כאן. יהיה שבת שלום, אני הולך לשמוע מה אבי סיפר לנו.
רק שנייה, אני שאלתי את זה בגלל שביטול ברוב זה כמו רוב דמוקרטי או רוב בית דין?
אני חושב שלא, רובו ככולו זה יותר דומה לרוב דמוקרטי, לא ביטול ברוב. רובו ככולו בעצם אומר, אם הרוב אומר משהו, זה מה שהציבור אומר. ביטול זה משהו קצת שונה. אבל ברובו ככולו זאת שאלה לא פשוטה באמת אם זה קשור לאחר רבים לעתות. יש אחרונים שרוצים לטעון שכן, אבל זה על ביטול ברוב הראשונים כותבים שזה יוצא מאחר רבים לעתות. בגמרא זה לא כתוב. ראשונים אומרים. אבל ברובו ככולו זה רק באחרונים מופיע. טוב. שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום.